שאדם חייב לעשות בביטחון סיבה פשוטה, בגלל שהוא אדם אמוני, ואמונה הופכת אותנו לאנשים שמבקשים לפתוח במה? בקדוש ברוך הוא. ככל שאדם יותר מודע למציאות הרוחנית הזאת, הפנימית הזאת שנמצאת בו, הוא מזהה, יודע להכיר ש... תודה רבה. יש בו בתוך ה... אבל פה נראה לי, אולי תרצו להמשיך לכתוב בדף הזה. אה? הנה, הגיע לי. תודה רבה רבה. תודה. ככל שאדם יותר מזהה את הצד הזה של, תודה, של האמונה בתוכו, אז הוא מבין שהוא מבקש לפתוח. הוא מבקש לפתוח במישהו לא בגלל שהוא חסר, לא בגלל שהוא במקום לא טוב, חוסר ביטחון. יש תלות, זה לא הסוגיה. רבן מיכאל לא מדבר על אנשים חסרים. הוא מדבר על הטבע שלנו. אנחנו אלוקיים. וככל שאדם הוא אלוקי יותר, אז הוא מבקש לשים ראש על כוח עליון. הוא באמת קשור לכוח עליון, בטבע שלו. אם הוא לא מודע לזה, אז הוא לוקח את הנטייה האמונית הזאת, ובמקום לייחס אותה כלפי הקדוש ברוך הוא, ולזהות קשר בינו לבין אלוקים, לפתח אותו, את הקשר הזה, מתוך אחריות, מתוך העמקה, ולפתח מציאות כזאת של ביטחון בריא, אם הוא לא מודע לזה ומפתח את זה, מה שקורה אצלו, זה שהוא בוטח בבני אדם, במציאות אחרת, בזולתו. ואז אומר הבן ברכה, קורה דבר פשוט, הקדוש ברוך הוא מסיר פניו ממנו, והסברנו שהקדוש ברוך הוא מסיר פניו לא בגלל שהוא מעניש אותו, אלא מהצד הפשוט, אין לקדוש ברוך הוא איפה לחול, אין לקדוש ברוך הוא איפה להופיע. שמישהו אומר, אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא, אני מסודר בעולם הזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בכיף, אני איתך, אתה מסודר, ואני רגוע, וממילא הוא מופקר. דיברנו על ההבדל בין בורות לבארות, שהנביא מתאר שאותי עזבו מקור מים חיים וחצבו להם בורות בורות נשברים. הוא כותב את הבורות בורות כמו בארות. אף אחד בחיים לא עוזב מקור מים חיים בשביל בורות. מקור מים חיים זה מים שמתחדשים, שאדם לא צריך אף פעם להוסיף בהם עמל והתחדשות והשקעה. בצורה עצמית, כל הזמן נוסף מים. זה גם נקי יותר, וגם זך יותר, וגם לא דורש מהאדם שום עבודה. בור זה, מים, זה מקור מים שאוסף מקשמים, פעם ב. המים האלה מתעבשים, הם מסתרכים משלב לשלב, מתקופה לתקופה. אולי המציאות הזאת היא חסרה. אף אחד לא עוזב מעיין בשביל בור. אפילו הילדים יודעים שמעיין אמיתי זה לא בור. זה משהו שהוא אחר לגמרי בהציפת המים שלו. אז איך קרה הדבר הזה לעם ישראל? בגלל שאדם רואה במקום בורות, הוא מזהה בערות. במקום מציאות שמשהו שאוסף את המים, הוא מצייר לעצמו איזה מציאות כזאת שיש כאן איזה התחדשות, איזה תנועה. ככה הוא מצייר לעצמו בכל המושג שנקרא ביטחון. ואת זה ניסינו להרחיב ולהסביר. בשביל להסביר את זה נתנו דוגמה של ביטחונות. שאדם מייצר לעצמו ביטחונות, חלופות, סביב המושג הזה שנקרא ביטחון. יש הרבה צורות של ביטחונות. יש ביטחונות של מעמד. אתה אומר שאם יהיה לו תפקיד כזה וכזה בחיים, אז החיים שלו יראו טוב. הביטחון הכי, הדוגמה הכי טובה לזה זה כסף. אדם מצייר לעצמו מבט שבמציאות שיהיה לו הרבה כסף, אז החיים שלו יהיו טובים. אין שום קשר בין המושג כסף למושג טוב, הפוך. חז"ל מבטיחים בדיוק הפוך, שמרבה נכסים, הרבה דאגה. ככל שאדם עשיר יותר, אז הדאגות שלו בחיים יותר גדולות. ככל שאדם יש בו איזה ברכה יותר, אז הוא יותר מפחד אודותיה, יותר צריך לשמור עליה, יותר צריך להקפיד על המקום שלה. ולכן המציאות הזאת היא שונה לחלוטין, היא צריכה יחס. ולכן אדם צריך לבדוק את הביטחונות שלו, במה הוא בוטח. אם אדם לא יעמול על ה... המשוואה הזאת שיש בו, שהוא אדם מאמין, ולכן הוא מבקש לשים ראש על דבר גדול, אז במקום לשים ראש על דבר גדול, הוא ישים ראש על דברים קטנים, חברה, כסף, מעמד, תפקיד. אלה הדברים שעסקנו פעם קודמת. ראיתי שבסוף לא הכל ישב על הלב, היו פה שאלות, אז לפני שנרחיב בדברים האלה דרך העניין, זה שלא סיימנו. נשמח אם יש שאלות על הדברים האלה לפתח אותם. יש שאלות?
כן,
השאלה. כן. איך השליחים, זאת אומרת, יש בעיה שמישהו סומך על ביטחונות, אבל יש אנשים שהוא סומך על הקדוש ברוך הוא, אבל יש גם שליחים בזה, למה זה בעיה, אם אני מבין את השאלה שלך? תנסי, אני רוצה לדבר דרך השאלה שאני מבין בשאלה שלך. ברור שאפשר לעבוד עם אנשים, ברור שאפשר לסמוך על איזו סיטואציה, ברור שאדם צריך להתנהל בעולם הזה עם 100% השקעה במה שקיים, זה בסדר לעבוד עם מרחב העולם הזה, זה לא שאני אומר עם הקדוש ברוך הוא ונגמר סיפור. אבל גם כשאדם עובד עם אנשים, עם שליחים, עם פלטפורמות שדרכם הוא יצמח, הוא צריך לזכור שזה לא הכל. הוא צריך לזכור שזה לא, שהתכנונים שלו הם ממש נחמדים, הם ממש יקרים, זה עשיית הדשמיא וזה ההשתדלות שלו. אבל הוא לא חייב להפוך תכנונים לוודאות. ואם משהו משתנה בתוך עולם התכנונים שלו, לא קרה כלום. לא קרה כלום. הדבר הכי מסוכן בתוך האמירות עלינו זה שאדם יזהה איזו מטרה ברורה שזה מה שצריך להיות. זה מה שצריך להיות, שום דבר אחר לא קרה. ואז התכנונים האלה, הם הורסים אותו. כי בפועל, אם הוא ישחרר את התכנון הזה, יצמחו פה דברים הרבה הרבה יותר גדולים, הרבה יותר משמעותיים. ובמקום לצמוח ולהצמיח דבר יותר גדול, אז הוא תלוי באיזה חשבון שהוא ראה. ככה זה צריך להיות, שום דבר אחר, שום כלום. יש לי חבר מאוד רצה להיות מורה נהיגה. בפעם הרביעית שהוא נכשל בלהיות מורה נהיגה, הוא חייך חיוך כזה נמרץ, ואמר, אל דאגה, אני אהיה מורה נהיגה. אז החברים אמרו שם, תקשיב, זה מאוד יפה, מורה נהיגה, זה נחמד, זה חלום, אבל תיפתח קצת, אולי צריך עוד משהו, מה זה נפגע, החבר לא צריך לדבר כך. צריך לחזק, צריך ללכת על זה, הוא בטוח שזה מה שצריך להיות. ניסה עוד 6 פעמים, ולא היה מורה נהיגה. הכאב הגדול זה לא 6 שנים שהוא ניסה, זה לוקח זמן בין לבין, יש זמן הפוגה. זה לא הכאב הגדול, זה שעבר משם אני חושב עוד 12 שנה בערך, משהו כזה. והוא לא עושה שום דבר מהחיים שלו, חלטורות למיניהם. מפה, לשם, זה עושה ברוגז עם הקדוש ברוך הוא. סגרו לך דלת, והוא בתכלס שם, הוא היום בחיים לא ימורי נהיגה, על הכבוד שלו. פתאום לא רוצים בחום, לא ברור לו. אבל מאז הוא פתח לעצמו עוד אופציות. זה החלום, זה מה שיש, הולך לחלטורה פה, לחלטורה שם, מחפש עצמו למוות. זה מציאות כואבת, זה מציאות שהיא חסרה. שאדם בטוח, בטוח שזה הציור שצריך להיות. אז בטוח זה רק כלפי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יש אין סוף אפשרויות, יש אין סוף אופציות. אם אתה אומר, זה צינור החמצן שלי, אני לא עוזב אותו בלי שזה יהיה, אני לא מתפתח בלי, אז הוא לא מאפשר לדברים נוספים לעבוד. זה ברור שאתה עובד עם העולם הזה, ועם אנשים, ועם שליחים בעולם הזה, אם הבנתי נכון את השאלה. אבל כל אלה הם רק הכשר, הם רק ביטוי לכך שהקדוש ברוך הוא מופיע בחיים שלך. כן, עוד שאלות על הדבר הזה? כן, נשמע את כולם, אחת אחת. רק בכל, כן.
כל המענקים
כן, סתם נקודתית לתוך הדוגמה הזאת שהבאת, אני חושב שזה לא כזה בעייתי בעיניים. יש דברים אחרים במה שקורה היום בעיניים שלי עם הצבא והמילואים והכסף שרץ שם והצודקת. סתם ממוקד לצד הזה של המענקים, אני לא בטוח שזה משהו בעייתי. המדינת ישראל מנהלת מלחמה שרוב הצבא שלה בנו אל אנשים עובדים, רוב הצבא. כל אדם שעוזב במקור עבודה, ב-95% מהמקרים ליותר מ-30 ימי מילואים בשנה נפגע, זה ברור שהוא נפגע. גם אם זה במענקים שנתיים, גם אם זה בזה שהוא כבר לא אורגני בתוך העבודה, בלחשוב את מי לקדם, מה כזה. חלק מהאינטרסים של מדינה ושל כלכלה, נו מה, חברים, מה שאתם לא מקבלים שם אני מביא לכם. והם צודקים, וזה נכון מאוד מאוד מאוד. אני לא חווה את הכאבים האלה בגלל שאני חי במקום ש... שישיבה זה פלנטה אחרת בכל העולם הזה. אין לחץ, אין דאגה, יש אלסטיות, גם אין כסף, אז זה בא ביחד, הכל בסדר. אבל עולמות של כסף זה מאוד מטריד אנשים. ראיתי אנשים שמאוד רצו להמשיך לבוש מדהים, והיו ערים בלילות על דברים כאלה. בא שר האוצר, בא המדינה ואומרת, חברים, אתם איתי, אני מעניק מה שצריך. זה חלק, בעיניי זה חלק מהתשלום הרגיל. אני אגיד לך איפה זה כן נכנס, בדוגמאות האלה היום. היום בתוך, וזו דוגמה טובה בעיניים שלי, היום בתוך המערך הכלכלי, אדם יכול להסתכל ימינה שמאלה ולקבל מילואים, לקבל תפקיד במילואים. והחיים במילואים הרבה יותר קלים מאשר החיים באזרחות. מבחינת מתח עבודה, מבחינת דרישה וביצוע. יום אחד יספרו לכם שמילואים זה חשוב ועובדים מאוד, נשאר מאוד קשה. הסליחה שאני מנפץ את כל ה... יש שם סיכון, דרך אגב גם לא לכולם, אבל יש שם סיכון מוגבר. אבל גם לחבר'ה, ללוחמים המסתכנים, המתח העבודה, לא כל היום אתה מתמרן, לא כל היום אתה... ואז אדם שבבנק החיים, באזרחות, עובד משבע בבוקר, עד ארבע בצהריים, במתח מאוד קשה של דרישות ולובש מדהים, מקבל את כל הסכום שהוא מקבל בעבודה. המתח עבודה של ארבע שעות בשבוע, הרבה שיש ויש הרבה חברים, הרבה מנגן. וזה יוצר אצל האדם החלפה בהתעסקות הזאת שבה הוא מכיר. לכן יכולות להיות השלכות מאוד קשות אחרי שהמלחמה הזאת הסתיים. לכל מיני אנשים שבאמת לא ימצאו את עצמם בין העולמות. אבל מותר, בשעת מלחמה מותר קצת לעשות כיף. בסוף של יום ניתן לזה כולנו את הדין. גם הצד הכלכלי של כולנו ודאי הולך להשתנות, לא מבינים עד כמה. הילדים שלנו יחיו בעולמות אחרים. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יפתח גם שפע למדינה הזאת, אז יהיה בסדר. אבל כרגע זה הולך להיות מעניין. אבל כן, כשאדם אומר, אם אני מקבל עוד 2,000 שקל בחודש, ככה הם מדברים. היום יש מלחמה בדרום. אז כל מי שיש לו תפקיד שקצת צריך לאייש, הוא מקבל טלפונים ש... רק תגיע. תגיע יום וחצי בשבוע, נפתח לך ימם פתוח. ימם פתוח זה סכומי עתק. יש אנשים היום שעובדים ב... אני לא רוצה להגיד שליש מאוכלוסיית המילואים, אבל רבע מאוכלוסיית המילואים עובדת בשתי עבודות, בעבודות אזרחיות שלה. ובימם הפתוח הזה, מה שנקרא זה שכל הכספים של הילדים שלנו משתלמים עכשיו ברגעים אלו ממש למערך המלחמה. אז מי שמסתכל בצורה צרה אומר, בסדר, המדינה צריכה. קשר אליך מישהו שם, אומר, בוא, תעבוד ונשלם לך, אין שום בעיה, המדינה צריכה. מעולה, אבל גם הילדים שלך יצטרכו. אנשים מדברים בלחתן ילדים היום. בוא, תעבוד, תחתן ילדים. מעולה, איך הילדים שלך יחיו, לא איך הם יחתנו ילדים. זו אותה קופה, זו קופה קטנה של מדינה קטנה, לא כזאת עשירה. אתה תיקח פה, לאן זה ילך? אני חושב שזה גם קשור למושג ביטחונות. אני חושב שגם קשור למרחב הזה. יש עוד מושג שנקרא מתנות, לקבל מתנות. רבנו בחיי ידבר על המושג הזה. מה זה שונא מתנות יחיה? איך זה פוגע? ומה המורכבות שבזה? נכון, זה דבר שרבנו בחיי יעריך. אבל פה קודם כל מדובר על זה שיש באדם נטייה לבטוח. נטייה לשים ראש על מישהו. והדבר הזה, אם אדם לא מייחס אותו לקדוש ברוך הוא, לכוח עליון שהוא שייך אליו, שהוא באמת קשור אליו, והוא ממילא צריך ללוות את החיים שלו, אז הכוח הזה מסתבך לדברים קטנים. קטנים, ממילא מסבך אותו. דיברנו על כסף, מעמד, עבודה, גם בזוגיות זה מאוד מאוד יכול להיות ככה. לפתח תלות זה משהו שנובע מזה שאדם מצייר לעצמו, איש מצייר לעצמו שהביטחונות בחיים שלו זה רק אם אשתו תהיה סביבו 7-24. או אישה מציירת שבעלה צריך בקנאות כזאת רק... היא לא מבינה מה עובר עליי, בכלל לא... זה בכלל לא דיון מול בעלה בכלל, זה בכלל לא דיון מול אשתו. זה דיון הרבה יותר עמוק שהוא צריך לנהל. בינו לבין העולם הפנימי שלו, בינו לבין אלוקיו, זה לא יוצא לפועל, זה... אז כל דבר מטריד אותו, כל דבר משגע אותו, ואיך שהסביבה מתנהלת איתו. בסדר? אז ברחתי קצת מהדוגמה, אני מקווה אבל שהסברתי את העיקרון. כן.
הדוגמה הזאת שלי, המורה נהייתה, שמסתרפתי, שלא צריך הרבה מאוד שנים, ואני סתם, איך אני לא יודע?
לא מכיר. תני דוגמה, 10 שנים בשביל משהו.
לא, לא, לרפואה. זה דברים שצריך את המתקדם.
10 שנים ברפואה, אתה מתקדם כל פעם. שנה ראשונה, שנייה, שלישית. הוא חי בנוטרל 10 שנים. לא בנוטרל, ברוורס. מגיע, תרקו לו דלת, מגיע, תרקו לו... אני לא הייתי אף פעם, לא היה לי חלום כזה, להיות מורה נהיגה, בסדר? אבל כנראה שאתה צריך איזה כישרון, ואין לך. בסדר, בחרתי דוגמה, מה זה לא כואבת, מה זה לא בעדית. בית המדרש! יש אנשים שהחלום שלהם בחיים, החלום שלהם זה להיות רבנים. בחלום שלהם להיות רב. אבל מה לעשות? חז"ל מלמדים, שנא את הרבנות, מה לעשות? זה לא צומח לי זה. דקה, אני רוצה להגיד את הדוגמה הזאת, זו דוגמה כואבת. לא רציתי להביא אותה. אני רואה אבל שלא אהבתם, לא אהבתם את המורה נהיגה. הצד הזה של רבנות הוא דבר שהוא מאוד מאוד מרסק מהמה. כשאדם הופך תורה למקצוע, אז הדבר הזה מאוד 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 מסבך. אנחנו, בית מדרש לא מקים רבנים, זה לא התפקיד שלו בית מדרש. בית מדרש מקים תלמידי חכמים. מה זה תלמידי חכמים? אנשים שהם תלמידים לחוכמה העליונה. זה השאיפה שלהם. איזה ג'וב יצמח מזה? לאף אחד אין מושג. סייעתא דשמיא, מכאן, מכאן. זה דבר מאוד מאוד חשוב לעסוק באלוקים ולא לעסוק בשאיפות שלך. אין שום בעיה שאדם שלמד 10 שנים תורה יבקש גם ללמד תורה. אני רוצה להגיד מעבר לזה, יש חלום ושאיפה שאדם שהתמלא בתורה יחנך ויעסוק וילמד תורה. אבל אם זה לא הולך, אין מה להתעקש. אין מה להתעקש. זה לא פייר. אני יושב בתפקיד רבנים ואומר את זה. אני חושב שלא מגיעים לתפקיד רבנים בלי זה. אומר את האמת. אם אדם בכל רגע מבין שהוא לא יחזיק בקרנות המזבח, רוצה לעבוד עם אל, לפעול עם אל זה נקרא, ואיפה שדברים נעצרים, אז הוא יחפש את מה שצריך כדי להוסיף טוב, להוסיף ברכה. זה אחד הדברים הכי הכי מורכבים, וזה מאוד 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 משבש. זה מאוד משבש. ניסית, אמרת לי, יש חברים יקרים, יורה יורה, ידן ידן. רבנות ודיינות, דיינות זה לא רבנות. 7-7, נמדו. תלמידי חכמים גדולים, אני ביראה מדבר איתם, 2 מהם. ביראה מדבר עם הגדלות התורנית שלהם. אחד היום עובד במחשבים, בשמחה, בשמחה, חבל על הזמן. עבר תהליך, אבל בשמחה. מביא, קדש שם שמיים, במרחבי החיים. אתה רוצה לפתור סוגיה הלכתית אליי, אצלי, רק איתו. למדת משהו, אתה מוכן, דבר איתו בלימוד, הוא מתוך המחשבים שהוא עוסק בהם, הוא מלא תורה, עוסק בגביעת עתים בתורה. הוא הקשיב לקדוש ברוך הוא, ניסה כמה פעמים, ניסה פה, ניסה שם, נסגרו הדלתות, לא הלך. בסדר, אני יכול לשמוע הסברים, בהתחלה גם לא צריך להתייאש, אבל בפעם הרביעית אתה מבין שהברכה שלך תהיה במקום אחר. הבכוח יותר גדול מהבפועל. תמיד, ושדלת אחת נסגרת, נפתחות לנו עוד הרבה דלתות למי שעובד עם הקדוש ברוך הוא. אבל מי שמסביר לקדוש ברוך הוא, דברים צריכים להיראות. הוא נהיה מלא מלא עצבים, עצבנות כזאת. הוא נהיה מלא 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 מורכבות, בעיה. אני חוזר לצד הזה של זוגיות. אני עוזב את הגברים קצת, בסדר? אנחנו פה שוב לבנות, ננסה לתת דוגמה. אני מקווה שאני לא יחיב מדי. אבל כיוון שכולנו בשלבים שלפני החתונה, אז זה בסדר, אני לא דורך פה על אף אחד עדיין, וחייב לזרוע את הדברים האלה. לפעמים בבית, מתוך חברות ומתוך דאגה אמיתית, אישה חושבת שהיא צריכה לחלום את החלומות של בעלה. באמת, לחלום את החלומות שלו בקודש, לחלום את החלומות שלו בעשייה, לחלום את החלומות שלו במרחב החיים, המשפחה. הדבר הזה הוא לא נכון. הוא לא נכון, אפשר לדבר על חלומות, אפשר לחלום על חלומות ביחד. אפשר מתוך אהבה ורעות לדבר על מה נכון, על מה מתאים. אבל תמיד, אני חושב שתמיד זה מילה מאוד מתאימה, תמיד החלומות של בן הזוג, זה החלומות של בן הזוג. זה החלומות של בן הזוג. אין שום שאיפה, שום שאיפה, שאדם שלומד תורה ומלמד תלמידים תורה, רב, מה שמכונה שאשתו תהיה רבנית. שום שאיפה כזאת. יש כאלה שזכו גם, שזה גם קרה, שזה... אבל אין שום שאיפה כזאת. יש חיים, יש הכרה בתורה, יש כבוד לתורה. אומר יותר מזה, אני חושב שאין רב בחיים שהתורה שלו התפתחה בלי הרבנית שלו, בלי זאת שצעדה איתו את החיים האלה. זה ברור, אין שאלה. אין שאלה שחלום הוא דורש שותפות, זה ברור. אבל בעיצוב החלום, אף חלום לא צריך לקחת אליו ולמנוע מאחרים לחלום את החלומות שלהם, אין שום שאיפה כזאת. זה לא הנושא, זה בכלל לא הנקודה. אז לפעמים שחולמים חלום, אז החלומות צריכים לראות ככה או לעשות ככה. זה לא נכון. זה לא נכון. המקום הזה של אדם בחלומות שלו, בשאיפות שלו, הוא בכלל כלפי הקדוש ברוך הוא, בתפילות שלו, למה שהוא רוצה, למה שיתקיים. האמת, אל תפתחו בנדיבים, אף אחד לא מקשים לאדם את החלום שלו, חוץ מהקדוש ברוך הוא. יש הרבה נדיבים, יש הרבה שליחים נאמנים, אפשר לעבוד איתם, אבל הם לא הנושא, הם שליחים. הלך אחד, יבואו עשרה אם הקדוש ברוך הוא רוצה. הלכו הרבה וזה לא הולך, אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גם לא רוצה. זה בסדר, זה לגיטימי. ולכן אני חושב שהמושג ביטחון הוא מאוד מאוד מסביר שהוא תוצר של אמונה, של עבודת אלוקים. זה למה רבנו בחיים מצמיד את השערים ביחד. אם אתה עובד אלוקים בלב, אז אתה שם ראש על הקדוש ברוך הוא. תמיד, תמיד. לפעמים זה קורה לנו דווקא מתוך איזה מצוקה, מתוך איזה קושי. לשמוע את החטופים שלנו מדברים על הכוחות האמוניים שהתפתחו אצלם ברגעים שלא היה אפשרויות אחרות, זה מדהים. אבל החשיבות שזה לא התפתח רק בקושי, גם בחיים מלא בריאות, מלא אפשרויות, מלא רעננות. אדם בתוך החיים שלו אומר, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, לא באף אחד אחר. מבקש קרבת אלוקים. אפשר תמיד להתעקש. אלא אם כן המציאות מתעקשת איתך גם.
אבל לדוגמה, אני יכולה להגיד דוגמה שאני למדתי פה
ברור. את חושבת שנבקש ללמוד, קודם כל, כל הכבוד. אני חושבת שנבקש ללמוד לקרוא. זה לא משהו שהוא מעבר לחיים. אם אדם מבקש את הבסיס של הבסיס, בסדר? את א', ב', בסדר? ברור שזה צריך הקשנות. אתה מדבר על חלומות. שיש אין ספור חלומות, אם אתה תהיה רב, מורה נהיגה, מחשב, אי-טק, זה הכל לגיטימי, זה הכל בסדר. אני חושב שאם היית ותרת על החלום שלך ללמוד לקרוא לפני כן, אז היית מפספסת הרבה דלתות בחיים האלה. היית מפספסת את הרכבת, ולכן תור של פספס. נכון, אז בוא נחלק. דברים קיומיים שדורשים הרבה מאמץ והרבה עבודה, ברור שאדם צריך להשיג. אבל דברים שהם לא ברמה הקיומית, אלא הם באפשרויות שיש אין סוף אפשרויות, אז שווה ללכת על זה. לאשתי יש חברה מאוד טובה, חברת ילדות. היא מאוד רצה, אנחנו התחתנו, אשתי יחסית התחתנה צעירה בחברות שלה, והיא מאוד מאוד רצתה שאני אמצא מישהו לחברה הטובה שלה. כשדיברנו איתה, היא מאוד היה ברור לה שהיא לא יכולה לקבל מישהו משיבות הקו, מה שנקרא. בטח לא מכירות את המושג הזה. אנחנו לא משתמש בו, ברוך השם. אבל יש מושג ילדותי כזה. והיא ממש לא רצתה את המושג הזה, מהישיבות האלה. היא רצתה משהו אחר לגמרי, לחלוטין. נפגשה שנה, נפגשה שנתיים, עם חבר'ה לא מהמקומות האלה, וממש לא הולך. בחורה מאוד רצינית. מפגש שתיים, לא מגיע למפגש השלישי בכלל. והכל ככה מתפרק. עוד שנה ולא הולך. בסוף מישהו בא ולחש לה לאוזן, אולי, מה את אומרת? משהו פה שנה, מה פתאום? אין אפשרות. מה? יש לי איזה מישהו שיכול להתאים. יאללה, שמחה עליו, אמרה לו יאללה, בוא נראה פה שם. מישהו, מה זה קו? ארדקור, משהו, מה שנקרא, לא לייט כזה שווה חברון. משהו, ארדקור. מה זה, איזה משפחה, איזה זוגיות, איזה חיים, כמה ילדים, מביאים כל כך הרבה ברכה. תיפתח, זה בסדר, זה בסדר שהחלומות שלך ילוו אותך. אבל החלומות שלך זה הקדוש ברוך הוא, אדם צריך לחלום על הקדוש ברוך הוא. וממילא באמת להביא ברכה ביכולות שלך. אני אגיד לכם מה יושב על כל השאלות שלכם. השאלות שלכם שואלות בעצם זה, מה עם חלומות, מה עם שאיפות, מה עם השתדלות. אז קודם כל רבי בך יטפל בזה. דבר שני, זה לא סותר בכלל. אנחנו חולמים שהקדוש ברוך הוא ישרה במעשה ידינו. זה החלום. שבמה שאנחנו טובים, במקום שאנחנו טובים, הקדוש ברוך הוא יופיע. זה מה שאנחנו רוצים להביא ברכה. אם אדם נמצא במקומו, אם אדם נמצא איפה שהוא צריך להיות, זה המתנה הכי גדולה שהוא יכול לתת לעצמו, למשפחה שלו, לעם ישראל. זה המתנה, זה החלום. להיות במקום, לנוח איפה שאתה מסוגל להביא ברכה, להוסיף טוב, על פי הכישרונות ועל פי הברכות הגדולות והיכולות שלך. זה השאיפה. אם אדם יודע לעשות את זה, זה נהדר, זה מעולה. לפעמים אדם לא מזהה נכון, אז שיפתח. זה מה שביקשתי, זה מה שחושב. סליחה שאדם בחיים אליי. בסדר? אז אם יש אפשרות, נחזור לעניין הזה כדי להרחיב את הדברים. הרב כותב ככה, כל מי שצריך ליטול בנו נותן לנו מן הצדקה עד שיפרנס אחרים שלו, על זה נאמר, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. יש משהו בגבר שלא כל כך שמח לבטוח בהשם, לבטוח בכלל. גבר זה מלשון? אה? להתגבר. גבורה, כן. מה, אני שואל את זה הרבה? לא. בסדר? ברוך הגבר. מה זה גבר? גבר מלשון התגברות, מלשון תנועה, מלשון צמיחה. מה זה להתגבר? שיש איזה אתגר, שיש איזה מאבק, שיש איזה מבוי סתום. גבר זה תכונת החיים שלו, להוציא מעצמו עוצמה כדי לעבור את המכשול הזה. הרבה פעמים זה הולך. הוא לא שובר את הראש בקיר, הוא שובר את הקיר. זה שאדם חולם, זה יקרה, זה יקרה. אז דוד המלך אומר, ברוך הגבר, מי שיש בו יכולות מטורפות לקחת איזו סיטואציה ולהתעקש איתה ולהילחם בה ולהצליח לבד, ברוך הגבר שלא מתעקש בלי סוף. אשר יבטח בה השם, לא רק בפה. היה שמבטחו זה משהו רגוע, יש קירות שהוא לא ינסה לשבור, שהוא לא ינסה להתגבר. יש אדם שהוא גבר, אז הוא מתעלם לגמרי מבעיות, מסיבוכים. יש איזו התעקשות כזאת של להתגבר, 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 זה יוצר אוטיזם כזה. אין בעיות, אין שום דבר, לא סופר את זה, לא מפריע לי, לא כלום. דוד המלך לא מכבד את זה. הקשבה, היכולת לפתח הקשבה מול קושיות, מול דברים, לא להפעיל כוח כל הזמן כדי להתגבר, זה משהו שהוא מהותי. מי שאפעיל כוח בחיים יכול להיות לפרוץ עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, זה יוצר אטימות אדירה. ומה שהקדוש ברוך הוא מפגיש אותו, אם אתה מזהה את זה בנורות הקטנות שנדלק לך, אז אתה משנה את החיים. ואם אתה לא מזהה, אז אתה תקוע בתוך מרחב לא טוב. הדוגמה שמופיעה פה במשנה זה שמי שלא נהנה מהצדקה צריך ליטול ולא נוטל, הולך להיות נותן צדקה לאחרים בעצמו. איך זה קשור? מה יש כאן? הרב מסביר, בעל נפש תאורה ועדינה שמכרעת אצלו הרבה הצרה המוסרית שבעניות על הצרה החומרית שלה, שבגלל זאת יסבול רעב, מחסור, רק שלא לגעת צדקה, שלא להיות למשל חבריו, לא להשפיל את יקרת נפשו. יש שני אנשים שלא מקבלים צדקה. אדם אחד מסובך מאוד, בעייתי. הוא לא מקבל צדקה כי הוא לא רוצה שיעזרו לו. הוא לא רוצה לעזור לו, למה? בגלל שהוא לא מזהה את הקושי. כולם במצוקה, כולם בבעיה, מדמיין שאין בעיות, חי באיזה מציאות מורכבת וכולם סובלים סביבו. הוא לא מקבל צדקה, נעזור לך. אנחנו קהילה, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו נתמוך בך, אתה תצמח, הכל טוב, אין בעיות. שום דבר, הילד הזה צועק עד השמיים, מה היא צועקת השמיים? הוא איתו. קדימה, מתפתח, הכל, סוג אחד של אנשים. וזה בעיה גדולה מאוד. יש אנשים שלא מקבלים צדקה בגלל שהם רואים בצדקה בעיה מוסרית. הם רוצים להמשיך להאמין בכוחות הנתינה והעשייה שלהם. ושמישהו מקבל יותר מדי מתנות, יותר מדי צדקות מהחברה, אז כל מתנה שאתה מקבל מחסירה אצלך, אצל האדם עצמו, את כוחות החיים שלו. את הברכה שיש בו, את הערך שהוא מזהה בחיים שלו. כי אם אתה מקבל, 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 אז אתה כבר לא עושה. המפעל אצלך נחסר. יש אנשים שבצדקות אדירה לא מוכנים לקבל מאף אחד. למה? כי הם מאמינים שהם הבנים של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא גם מוביל אותם באיזה משול צר ומורכב, בסדר? הם דואג להם. יכול להיות שיש פה איזו תקופה קשה, יש איזו עניות מסוימת כרגע. אם מישהו סובל והוא לא מצליח, הם מיד לוקחים צדקה, זה לא שאלה. אם מישהו במרחב שלהם, במשפחה, משהו מתפרק, הם לא גיבורים כאלה ומענים את כולם, חס ושלום. אבל במקום הנפשי שלהם, הם לא מוכנים לקבל. הם לא מוכנים שהטבה המוסרית הזאת היא תפגע בעולם שלהם. לא שומע. נכון, אבל יש בעיה מוסרית בצדקה, בצד אמיתי. שונא מתנות יחיה, דיברנו על זה לפני דקה. ושאדם מקבל כל הזמן, אז הוא, ככל שאתה יותר מקבל, אתה יותר פועל, אתה פחות פועל, אתה פחות אקטיבי. יש מחלה כזאת לגופים גדולים, מלאי כסף. הם יוצרים אנשים חלשים, כמו בית שיש לו המון כסף, עשיר. אדם עשיר, הדאגה הכי גדולה שלו זה שהוא עלול לייצר איזה פינוק כלפי הדורות הבאים. אז אנשים עשירים הם אנשים שהם מאוד מאוד מגבילים את הכסף בחיים. לא כי הם קמצנים, בגלל שהרבה כסף יוצר פינוק. יש לאבא שלו מיליון שקל, מלא כסף. הוא יכול לחיות בשקט כלכלי מפה עד ה-120 שנה שלו. יכול להיות, אבל הוא ייצור לעצמו איזה מורכבות נפשית מאוד מאוד גדולה של אדם שמחלקלים אותו, שמפרנסים אותו, אדם שלא מכיר בכוחות החיים שלו. אז אני מחלק, אם אדם, אני חושב שלא עליו דיברה משנה ופאה, אם אדם הכל במצוקה, הכל מדמם, הכל כואב, כולם צועקים עד השמיים אין לי, והאדם הזה אומר, לא, אני לא לוקח כסף, זה בעיה. אם אדם אומר, אני אסתדר, חסר לי, אני בינתיים מצליח להסתדר. אני מצליח להתקיים, מצליח להתמודד. זה אפשרי, זה אפשרי, זה קיים. זה דבר מיוחד שהאדם מצליח לנהל אותו. אבל בוא תיקח עזרה, אני אתן לך. הוא אומר, לא, אני לא רוצה לאבד את כוחות החיים שלי. אני לא רוצה לאבד את הערך שלי להאמין בעצמי. להאמין במי שאני, להאמין בברכה שיש. אז אומר הרב, אדם כזה, הוא לא מוכן לסבול את הצד המוסרי הזה, צרה המוסרית שבעניות, אשר בגלל זאת יסבול רעב, מסור, רק שלא לגעת בצדקה, שלא להיות למשל חבריו, שלא להשביר לקראת נפשו. מצד האמת, אדם שהוא מקבל צדקה מאחרים, זה אדם שמאבד את לקראת נפשו, מאבד את האמון שלו בכוחות החיים שלו, ויכול להיות שלא להביא ברכה. והוא נטל, הוא נטל על החברה, אז יש מצבים שצריך לעשות את זה ולזוז קדימה. ויש מצבים שזה חייב לקרות, אבל לא תמיד. איש כזה ראוי באמת להיות מושפע, עד שישיג הדבר הרם שבתענוג הרוחני לבעל נפש תאורה והוא לפרנס אחרים משלו. הרם מחדש פה משהו מדהים. הכישרון הרוחני הזה, איך הוא הופך להיות נותן לאחרים? הכישרון הרוחני הזה שאדם סבל חרפת רעב, בשביל לא ליפול למורכבות רוחנית, לבגוד בכוחות הרוחניים שלו, בהכרה בקשר בינו לבין אלוקים, לראות בקדוש ברוך הוא מכלכל אותו, הכישרון הרוחני הזה הוא מסוגל לפרנס אחרים. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה, אחר כך הרבה כסף תן לאחרים. העושר הרוחני הזה הוא זה שמאפשר לאדם להעניק אחר כך לאחרים. זה פסקה מיוחדת בעינה בעיניי. מאוד מאוד קשור להסתכלות הרוחנית הזאת שמדוברת כאן. יש לנו נטייה לחיות אחרת לגמרי מהפסקה הזאת. אדם נוטה הרבה פעמים לעשות קריירה מהמסכנות שלו, מהחסרונות שלו. אם אין לו, אז מגיע לו. אם אין לו, זה מה שיש. כמעט בכל מקום שהעולם מתערב בנתינה חסרת אחריות נוצרות בעיות. העולם המערבי הפוסט-מודרני מאוד 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 מעניק לנשים חד-הוריות, כי בהסתכלות שלו אישה זה אמינה, צריך הגנה, לא יקרה לזה חלש, חס ושלום הוא לא יסכים, אבל שצריך הגנה, ומלא אם הוא נשאר לבד, אז עוד יותר הוא צריך הגנה, ומלא הוא מפרנס, ומלא, שיש בו גם אמת, יש בו באמת איזה מורכבות, לא עליהם שבית מתפרק, גברים מסירים מבט ימין, השמאלה, בונים את הבתים שלהם טיק-טק, ונשים הרבה פעמים זה צלקות של שנים. באמת לא כדאי להתגרש על הדרך. אבל שאדם חי עם הצלקות האלה שלו, שאדם חי עם המציאות הזאת, שהמערכת באה ואומרת, אני אפנה כמה שיותר את האנשים החסרים, אז המתן הזה הוא לא עוצר תיקון, הוא לא עוצר איזון. למה? סקרו באירופה, יש מלא נשים שהן כבר נשואות, רק הן לא דיווחו לרשויות. כדי להמשיך לקבל את המענקים האלה. ויש בתוך המרחב הזה של להעניק לאישה חד הורית הרבה כסף, איזו טענה שהיא כל כך מסכנה, וכל הצד הגברי הוא מלא מלא רוע, מלא מורכבות, מלא... אז ממילא זה יוצר מלא האשמות. ההתערבות הפיננסית, הכספית, כלפי נקודות חברה, לא תמיד הם יוצרות תיקון, הרבה פעמים זה יוצר סיבוך, מטורף. כמו שאירופה חושבת, שאם היא תעניק כסף לאנשים שעוסקים בטרור, היא תתקן אותו. הג'יהאד נולד מתוך הניות. בעזה יש טרור כי אין לחם. איזה שטויות, א', בעזה יש מלא לחם. בית איראן יש מלא לחם. וכל הנתינות והמענקים והכספים שאמריקה ואירופה מזינה את, את גופי הטרור האלה, זה מה שמצמיח שם הכל. הענקה כספית היא לא יוצרת ברכה בצד הגלוי שלה. ואם מישהו בעולם הזה רואה איזה מצוקה, בפסקה המדהימה הזאת, הוא אומר, זה מאוד מאוד כואב לחיות עם המצוקה שלי. יש מצוקה הרבה יותר גדולה. מה? להאמין שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בחיים שלי, זו המצוקה הכי גדולה שיש. הכי בעייתית שיכולה להיות, הכי קשה שיכולה להיות. אני מסתכל על הקדוש ברוך הוא, אני מחפש אותו בחיים. זה צער, זה לא קל, אבל אני מאמין שהוא פה. ומי שחי ככה, אז הוא אדם עשיר. הוא לא עשיר בכסף. הוא לא עשיר באמצעים, הוא עשיר בדעת. יש לו דעה רחבה. העולם הזה לא מנהל אותו. מצוקות החיים שלו לא מנהלים אותו. שוב, לא קשור, לא כתוב פה על בן אדם חסר אחריות, שאין כסף ואין אוכל וכולם סובלים והעניות הזאת גומרת על כולם והוא לא מוכן לקבל עזרה. חס ושלום, זה אדם מסוכן. מנהל את החיים שלו טוב. קשה, אבל מאוזן. יש... פעם הכרתי איזה זוג שאבא של הכלה נפל לחובות מאוד מאוד קשים. שנים, 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 שנים. היא מדברת על אבא שלה בהערצה כזאת, אז עניין אותי, אמרתי, תגידי, איך חיים במצוקה הכלכלית הזאת? אז אומר, אני לא יכולה לדבר, אז אומרת למה? הוא אומר, אצלנו בבית אין מצוקה כלכלית. אבל כל פעם שטיפה היה קשה, אבא שלי היה מכניס הביתה שפע מטורף. אוכל, בגדים, מוצרי חשמל, זה. אמרתי, זה מדהים, איזה כישרון, למה את לא יכולה לדבר? כי יחשבו שהיה לו כסף, יבואו נושים, יגידו שהוא מסתיר כסף. אז מאיפה הוא הביא את זה? אין לנו מושג. אבל כל פעם הביא את זה. זה יוצר איזונים, זה צרות. כשאדם לוקח אחריות על החיים שלו, זה מתנה רוחנית, זה עושר אמיתי. עושר זה לא כמה כסף יש לך בבנק. עושר זה כמה אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא בחיים שלך. כמה אתה מעלה כוח בעצמך.
גם דרך, כן. דרך של שמעביר.
נכון, נכון, את צודקת. ולכן צריך להיות בעלי נותני צדקה. זה חשבון של מי שנותן צדקה. את צודקת לגמרי, זה חשבון שנותני הצדקה צריכים להחזיק כל הזמן. אבל מקבלי הצדקה צריכים להחזיק חשבון אחר. וזה לא סותר. זה לא סותר בכלל. יש אנשים שהמציאות הצדקה הזאת מנבלת אותם, פוגעת בהם, קורסת להם את כל כוחות החיים. אדם כזה הוא אדם מלא שפע. הוא לא עושה קריירה מהמצוקות שלו, הוא לא מאשים את כל העולם בחסרונות שלו. הוא פועל עם אל. יש פה איזה קושי, אני אעבוד פה עם הקושי הזה. אני אעבוד עם החיים האלה, אני אצמח דרך הקושי הזה. בסדר? כן. מצוקה או לא מצוקה? חבל שהבאת את הדוגמה הזאת. קטסטרופה, קטסטרופה רוחנית, מה שקורה עם כל ה... איך אני אדבר בעדינות, כל מה שקורה על כל הצ'רידי הזה, על כל מה שזז. לא מסכים עם זה. חושב שזה יוצר אצלנו בעיות מורכבות מאוד גדולות. אם מישהו רעב ללחם, דרך אגב תורם לכולם, לא לחשוש. אבל מבחינה... מעשית, אני חושב שצדקה, זה לא זה. לא יהיה לו שני בתים, מסכן, והצד הזה של הרכב והזה, זה דבר מורכב מאוד, כל הקבצנות החברתית הזאת. זה כלי אדיר, בגלל שכשכל אחד נותן 50 שקל, זה צומח, אף אחד לא מרגיש ומצמיח, וזה מקסים בצד החברי. אבל גומל חסדים טובים צריך להיות. גומל חסדים טובים, ואדם צריך להרגיש רע מאוד, לא עלינו, שלא הביא לנו את הניסיון. אדם צריך להרגיש רע מאוד בזה שהוא לוקח כסף מאחרים. זה מורכב מאוד. לא מזמן ראיתי איזה קמפיין כזה. וזה מישהו שאני מכיר. אז התקשרתי לכל משפחה, אמרתי, תגיד, מה קורה? מה אפשר לעזור? מה, מצוקה? אז אומר, איפה אתה חי? אנחנו בשנת 25, היום מקבצים כסף לא ממצוקה. אז מצד מה? יש איזה חשש קטן שעוד 30 שנה, בסדר? הגלגל התהפך, כי נוצר פה איזה בעיה, פה או שם. לא מספיק, זה דבר מורכב. זה דבר מורכב, סתם הקפצת אותי בדוגמה הזאת, אבל אני חושב שגם היום, לקבל צדקה זה משהו שהוא יפגע בך. אז איפה זה עובר? רמת המצוקה. אם יש מצוקה אמיתית, אם אדם הגיע חלילה לשפל כזה, זה שפל, הוא צריך לדעת, שהוא צריך לחיות על גבי החברה, בסדר? בכל מיני צורות מסוימות של מענקים קלאסיים. המושג מענק פה מאוד צודק, מה שהזכרת. רק במילואים זה לא נכון, כי זה חלק מהמערך המשתלם בעיניי, אבל מענקים, כל מיני הטבות כאלה, מה אתה צריך שחלקלו אותך? מה אתה צריך שפרנסו אותך? יש בך ברכה, אתה אלוקי, הקדוש ברוך הוא בא לעולם הזה, כי אתה יכול להזין את עצמך. כל איזה פועל ערבי שלא יודע כלום מהחיים שלו, בסדר? הוא באמת לא יודע קרוב וכתוב, עובד את נשמתו ושקבל את זה 190-250 שקל ביום. אתה לא יכול לייצר 250 שקל ביום? מה קרה? מה קרה? על מה ולמה? מה, 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 מה האירוע הזה? אז את שואלת טוב איפה הגבול עובר? תמיד גבולות זה נושא קשה, שיש מצוקה שיוצרת פגיעה, קחו כסף, זה לא הנושא. לא עלינו, זו מציאות מאוד קשה שאדם מגיע לדבר כזה, בסדר? יש דבר שאדם לא יכול לבד. תרופות מצילות חיים, מאוד יקרות, לא נמצא בבנק הבריאות, אדם יאבד החיים. אין שאלה, זה אחריות על כולנו להחיות. אין דבר, אין שאלה כזאת, בסדר? אבל מפה ועל כל דבר שהוא טיפה משדרג, טיפה מוסיף, טיפה נותן, אנשים יוצרים נחמה דרך כסף. זה מה שקורה היום. אנשים יוצרים נחמה דרך כסף, זה דבר שהוא מאוד 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 מורכב, מאוד מאוד בעייתי. זה גם לא כזאת צדקה, זה צדקה מאוד אישית, נכון? מתקשר האחיין הזה ושביקש כסף למוסד שלו וזה, זה לא משהו שיש לך באמת בחירה, כזה חמוד, התקשר, לא תיתן לו איזה... מה? זה לא צדקה בצד הנותן הכי הכי. צדקה יוצרת מורכבות מאוד גדולות עם החברתיים שלנו. ושונא מתנות יחי, זה משהו שהוא מהותי, ואדם כזה שמנהל את הצרה, הוא בצרה, אבל הוא מנהל את הצרה מתוך אחריות. יכול להיות שלכולם אין, בסדר? הכל והכל בבית, אין עושר, אין גם שפע. יש חיים פשוטים מאוד, מינימליסטיים. הוא מנהל אותם, הוא קיים. הוא לא רוצה ליפול לך לצרה מוסרית כזאת. יש באדם כזה גודל. בעיניי יש באדם הזה ברכה. הרב אומר על אדם כזה שהוא יהפוך להיות עשיר. לא בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, כל הכבוד צרה אתה ניתן לך, אלא בגלל שזה עושר. זה דבר גדול. מה קרה לשרון שלכם פה? לא שרד. זה רב בימינו. תחזירו אותו כדי שלא נצטרך להשתמש במכשירים. כן. זה דבר טוב. לא, זה דבר טוב. זה לא דבר טוב. אם אדם בוחר לקבל או לא, זה בעיה שלו. אדם צריך להיות נותן.
לא, בסופו של דבר,
זה חשבון שלו, לא שלך. לא שלך כנותן. אתה צריך לתת. שוב, כמה לתת? בסדר? נכון. אדם צריך לדאוג שהצדקה שלו מגיעה למקום טוב, נכון. בסדר. אבל הנטייה זה לתת. למה? כי כמו שאמרת, זה בריא מאוד להיות נותן. זה שני צדדים, אבל לא חייבים לבוא ביחד. אני רוצה בכל זאת לנסות להמשיך מעבר מה שראינו פעם קודמת, כי הנפש התאורה שאינה חפצה להיות מסובלת על אחרים. יש שכרה למורגש, רק אם תמצא ידה להרבות חסד ולהטיב. זה שהיא מונעת את הסבל מאחרים, היא לא רוצה להטריח אף אחד, אז מידה כנגד מידה, מה שהיא תוכל לקבל את השכר זה שהיא תעניק לאחרים. ואומנם לפעמים יוכח גם בנפש יקרה בעוני, כי ידוע לפני השגחה עליונה שאם טוב לבבו יוכל העושר להסיר לבבו מדרך תמימה, ועוד נפשו עדינה תוכל להיות נפחת למשחית. יש אנשים שלא זוכים לאושר בחיים האלה מתוך הכוונה אלוקית. הוא כזה מסכן, אין לו שני רכבים, הוא כזה מסכן, אין לו שתי דירות, שלוש דירות. מי אמר שאתה מסכן בכלל? מה יש לך? יכול להיות שכשאדם כמוך ייפול עליו עושר, זה יסיר ממך את כל צורת החיים הבריאה. העושר הזה יעבר אותך. לא כל אחד יכול להיות עשיר. מרבה נכסים, הרבה דאגה, יש אנשים שלא ישנים בלילות בגלל זה. יש אנשים שזה מטריף את עולמם לעשות סובה, אוכל כסף. לא יסבע כסף, לא אוכל כסף, לא זוכר מה זה. הצד הזה של ריבוי ממון הוא לוקח מהאדם עוד ועוד ועוד. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שם אותך עם עוני. הכוונה פה עוני, אתם שמות לב, זה לא מצוקה. נמאס, זה מה שיש לך, מה שיש לך, מה אתה חי? הייתי השבת עם חברים אהובים, יקרים, מחנכים, כולנו מחנכים. אז אנחנו בשלב גיל כזה, שעושים שינויים בחיים, אז כל אחד מדבר על השינויים ו... כל אחד במערבולות למיניהם, עובר ממקום כזה למקום כזה. אז מישהו שאל, אבל תגידו איך, למה חשוב לנו לעשות שינוי, מה השינוי? אז אמרו שם איזה כיוון, אחרי זה קצת ירדו ממנו אני מקווה, אבל גם אצל זה ככיוון, מאוד מאוד כואב. אומר, תראה, לא כל כך מתגמל להיות מחנך. לא כל כך מתגמל להיות מחנך. אז בדיון שם, מה זאת אומרת, מנהל היום מקבל 20, 24 אלף שקל. מה רע? מה... אז הוא אומר, טוב, ולזה עבודה הזאת, וזה קושי זה, וזה סביב השעון, ובהייטק עושים פי שתיים בתוך המרחב הזה של... בסדר, אבל אתה לא הייטקיסט, אתה עובד עם נשמות, אין ערך למה שאתה עושה. אם הכל נהיה כסף, אם הכל נהיה מזכורות, אם הכל נהיה עם מה שיש, עם מה שנמצא, אז אתה חולן דרך הגרוש של המטבע, דרך הכסף, אז אין לך חלומות, אז האידיאלים שלך התכנסו לשווה לי או לא שווה לי. אני חשבתי, אני מקווה שאני לא מנפץ לאף אחד חלום, אבל חשבתי שאדם עם תפיסות כאלה בחיים לא ישיר. אני לא רוצה להגיד שהתפללתי עליו שאף פעם לא ישיר. כי ברגע שהכסף זה הנושא, הכסף זה הנושא, הכסף זה הנושא, אז אף פעם, אז נגמרו האידיאלים, נגמרה העשייה. איך קבעו שם מישהו, אי אפשר לחיות חיים שהם לא מתגמלים. למה, מה קרה? מי אמר? א', בוא דבר קצת עם בני תורה, איך אפשר או לא אפשר לחיות חיים שאינם תגמלים, נראה לי מישהו עושה את זה עדיין. אבל ב', מי אמר? מה הקשר? מה? האידיאלים נגמרים בגיל 40, בגיל 17, אתה כזה רותח, חם, אתה 15 שנה מחנך, קח את מה שיש, חתעצים, אין בעיה, אתה לא יכול להיות מורה כיתה, תהיה מלווה חברה, תהיה מנהל, תהיה מפקח, לא יודע, תבנה מה שאתה חושב שבזה שהחינוך צריך, יש לנו מצוקה אדירה בחינוך. אף אחד לא רוצה להיות מחנכים. אף אחד לא רוצה להיות מחנכים. בכל מוסד אין מחנכים. מה הציבור שלנו עושה? מפרנס את העולם החרדי. מכניסים העולם החרדי לתוך מערכות החינוך. זה יפה לעבוד ביחד. זה קצת מורכב בגלל שהתפיסות עולם קצת שונות, ושאתה מחנך, אתה מחנך קרוב, וזה לא יוצר תמיד שידוכים טובים מהעולמות האלה. אבל זה הסיבה למה בדור של הייטק ושל סיליקון ושל המצאות ואקזיטים, אין ערך למחנכים. בגלל שהכל כסף וכסף וכסף. הרב אומר, מי אמר שצריך להיות לך הרבה כסף בכלל? אתם הגדרתם, אתם לא מבינים, אדם שחי ככה לא מוכן לקבל צדקה בגלל שאתם הגדרתם אותי במצוקה. אתם הגדרתם אותי באיזה בעיה כזאת או אחר, כן? אז אני בכלל לא במצוקה. הייתי במילואים, לסיום. מצטער שזה סיפור עליי. אין שום קשר בין הפסקה הזאת אליי, באמת אין. אבל בכל זאת זה משהו שיושב כפפה. ישבתי במילואים, לי יש רכבים מאוד פשוטים. אז אתה יושב במקום שאני עושה, בתפקיד שאני עושה, זה חבר'ה ברפאל, חבר'ה עם ראש רציני מאוד מאוד. זה תפקיד מסוים, בחיל האוויר, אז יש שם חבר'ה ממש ממש רציניים. והסעתי אותם, היה צריך להגיע לאיזה קפק מסוים. אמרו, עם איזה רכב יוצאים? אמרתי, בואו, הרכב שלי פה מוכן. אז כולם עם חבר'ה, ליסינג, רכבים, 20, 25, יצאו ועלו על 2017, המעולה שלי. הוא לא מקרטע, הוא מעט קילומטראז', הוא פשוט פשוט מסכן. אז התחיל דיון רחב סביב הרכב הזה. איזה נחמד, איזה יפה, לא, למה לא, רע, מה? התחילו לנחם אותי, לא, זה בכלל לא. חברים, אין לי שום בעיה עם הרכב. אז אמר לי, אתה יודע... התחילו להסביר לי, אתה יודע שיש לך קרן השתלמות, ועל קרן השתלמות אתה יכול לקבל הלוואה, הלוואה טובה, ואתה יכול לקבל בכיף, רכב, דרך, זה, כל אחד הציע לי, בהמשך השבוע גם, הודעות, מה זה נלבתי, הרכב חבל על הזמן, כל אחד ניסה להושיע אותי, מפשטות של הרכב, אז קודם כל רכב צריך להיות טוב, וצריך להיות בטיחותי, ואנחנו לא נשים על טרנטות, בשום צורה שהיא. אמיתית לא. למה? כי אתה חי את החיים האלה בריא, זה באמת לא. אלא מה, שהעולם התרגל לנסוע לרכבים של 250 אלף שקל. אז מסכן, יש פה איזה מישהו שנוסע על חמישית. ממש מסכן, איך הוא יחיה? יש מחירים אדירים על זה שאתה נוסע עם 250 אלף שקל, רבע מיליון רכב בצורה של חצי דירה. יש בזה מחירים אדירים, לחלוטין אדירים. במיוחד אם יש לך נהגים צעירים בבית. יש הרבה סטרס, יש הרבה דאגה, אבל גם בלי. רכב בא לקחת אותך למקום למקום, זה צריך להיות בטיחותי, בסדר? זה צריך להיות מוגן, זה צריך להיות באמת בטופ של הטופ, אין משחקים ברכבים. אף אחד לא נוסע על טרנטופ, באמת, אני אומר. מצד אחד, מצד שני, אתה צריך כל הזמן לזכור שזה הכשר. זה לא הכל. שעולם עשיר, מלא שפע, אומר דבר כזה, אומר, הוא מסכן, בוא ננדב לך משהו. עזרו לי במקורות מימון. תודה רבה, אני יודע שאני יכול לקחת הלוואה, שחרר. זה לא הסוגיה בכלל. על מה אני אקח הלוואות בחיים זה עוד שאלה. לא על רכבים. זה משהו שהוא אחר. האדם הזה בכלל אומר, הרב, הוא לא מרגיש מצוקה. כל העולם רואה בו מצוקה. הוא בכלל לא רואה מצוקה. אם הקדוש ברוך הוא נתן לי מה שהוא נתן לי, כנראה זה מה שאני צריך. יכול להיות שמעבר לזה, משהו יסבך אותך. יהיה פה איזה בעיות. על כן, כאשר ימי השחרות יחלופו, יבוא ימי הזקנה, שדעתו של אדם מתחוללת עליו, אז יוכל לקבל ימי טובה לפרנס אחרים משלו. והנפש טהורה מוצאת אושרה לא בדברים חומריים, בשיתוף תאוות וקננים לעצמו. כי אם בעשות טוב וחסד, שהוא הדעת השם באמת, הוא בוטח בהשם וברוך הוא. הוא לא עוסק לייצר מעשים ופעולות ורחבים, כל מה עשייה חומרית, זה לא מה שמעניין אותו בכלל. מה שמעניין אותו זה להטיב, זה לעשות טוב, זה לייצר איזו מציאות ככה של ברכה. אז הוא לא מרגיש בכלל אני, הוא באמת לא אני. הוא באמת באמת לא אני. כן. לא שומע. כל דבר פה סכנה בחיים, אגלה לך סוד. כל תוכן רוחני הוא צריך לבוא מתוך מידה, הוא צריך לבוא מתוך שיקום, הוא צריך לבוא מתוך בריאות. כל קיצוניות היא, אבל פה אין פה משהו קיצוני.
לא, שאם אדם כאילו,
אם אדם חי בסרט, אם אדם חי בסרט, חולה במצוקה של החיים, ולא מוכן לקבל עזרה, את צודקת לגמרי. זה לא מה שמדובר פה בפסוק. האדם מנהל את החיים באחריות, באחריות. באחריות. אתה שואל כל אחד שם בחיים, ככה אני רוצה לחיות. עוד קצת, בסדר. אבל זה לא הסוגיה. זה לא הסוגיה. אם יש אנשים שאין להם בחיים, הילדים שלהם חיים במרחב כזה של עושר מדהים. יש אנשים שיש מלא כסף בחיים, חיים בתחושות של פחד כספי, של ביטחונות כספיים מאוד מאוד קשים. למה? להורים היה מלא כסף, אבל הכל היה בלחץ כזה. דגע, איפה הכסף, איזה זה? היה מלא כסף. אבל היחס לכסף הוא שהוא אלוקים. חס ושלום, אף אחד להגיד שהכסף אלוקים. אבל אתה מתנהג אליו כאילו אלוקים. ואז ממילא כל שקל שיוצא, אז אף אחד לא בלחץ בצד הגלוי. אבל אנחנו, יש לנו נשמה, יש לנו נפש, אנחנו קולטים הרבה מעבר למה שבצד הגלוי אומרים לנו. ואז יש איזה סטרס, מודע, בתת מודע, שמשהו פה לא נכון, משהו פה לא צומח בצורה בריאה, בצורה טובה. ואז השלכות הן אדירות, הפוך, יש אנשים שאין להם הרבה. ומי שחי איתם מרגיש עושר אדיר, שכסף זה בכלל לא הנושא, ושהחלומות שלהם יפרצו ויגבשו כספים, בלי שום צורה של בעיה. ובאמת חלום אמיתי מגייס את הכסף של עצמו, זה לא משהו שצריך ומסוגל להתמאמן, בעזרת השם. אז בשביל להרחיב בנושא הזה, לפני שנמשיך ורבינו בחיים, אני רוצה ללמוד איזה אגדתא קצרה שבוע הבא, ונמשיך הלאה, בעזרת השם, חזק וברוך.
שלום.